כל חי אונליין 93fm.co.il. האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גברד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המאזינים היקרים והאהובים דרך רדיו קול חי, השם ישמור אתכם וחייכם. שבת זו, אם ירצה השם, אנחנו קוראים את פרשת בשלח. פרשת בשלח בעצם היא נקראת גם פרשת שירה, ששם שורו עם ישראל על הים בים סוף, שנקרע להם לגזרים ויכלו לעבור בתוך הים ביבשה. נהפך להם הים ליבשה ועברו בו אחרי שרדפו המצרים אחריהם. אבל נקדים קודם להבין יסוד גדול מאוד. כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. אז כאן כתוב ויהי, רבותינו אומרים בכמה מקומות במדרש, בלשון גם בגמרא, לשון של ויהי, זה על המילים הללו נאמרים, המילה הזאת נאמרת, כאשר הדבר, יש איזה צער, ויהי, 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 חבל, זה ויהי, ויהי. אז למה כאן, לכאורה, כתוב ויהי במשפות השופטים, ויהי בארץ, ויהי במחשברוש, המן, וכן, על זה הדרך. אז כאן ויהי, אדרבה, היה צריך לומר, והיה לשון של שמחה. למה אמר לשון של צער? אז באמת, רבותינו עומדים על הנקודה הזאת, שלמי היה ויהי? יש אומרים ויהי למי? לפרעה, לא לישראל. ישראל ודאי הייתה שמחה גדולה, שהם יצאו מארץ מצרים. אבל לפרעה, שאיבד עם שלם, שיצאו ממנו, תכף מיד הוא התחרט, התחרט מאוד מאוד, וכתוב, חיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ויקבדה, מה בצע כי שילחנו את ישראל מעובדינו, מה פתאום, מה קרה לנו, איך שילחנו את זה, וירדפו מצרים אחריהם. אז לכן, ויהי לפרעה, שפרעה ירגיש צער גדול מאוד, ששילח את בני ישראל. למה ירגיש צער? הוא ראה את הסדר המופתי שעם ישראל יצאו מארץ מצרים. הוא הרי הוא קם בלילה ויקום פרעה לילה, קם באמצע לילה, וקומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם צונכם, גם בקרכם, גם בניכם, ולכו. הוא קם בלילה, אמר לו משה רבינו, אין אנו יוצאים בלילה כגנבים, כבורחים, עד שלא יאיר השחר, אין אנו יוצאים מפה. אבל הוא אמר להם, קומו צאו כבר מתוך עמי, זה לשון שחרור, שהוא נתן להם עד עכשיו, היו עבדים בידו, אז היה צריך שטר שחרור, אתם קומו צאו מתוך עמי. אבל אמר לו משה רבינו, אין אנו יוצאים עד שיהיה ודאי יום. לא נצא באמצע הלילה, שלא ייראה כבורחים, שלא ייראה, לא. אנחנו יוצאים מתוך רצון טוב, לא מתוך בריחה. כשראה פרעה את הסדר המופתי, איך שכל השבטים, כל שבט ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זבולון, כל השבטים כולם הסתדרו כל כך בסדר מופתי, כל שבט ושבט עם המשפחות שלו, ככה הוא השתומם, אמר ככה הם מסודרים, ככה הם דעתנים, איך, מה קרה לי? לקחתי אותם, העבדתי אותם בתוך בחומר ובלבנים, בכל עבודה בשדה. אנשים כאלה, בעלי סדר מופתי, בעלי כישרון, שלקחתי אותם, זלזלתי בהם. איי, היו אצלי פה 210 שנים, מה יכולתי לעשות מהם? איך יכלו אלה העם היהודי, איך יכלו לפתח לי את מצרים? שמתי אותם להרים לי פירמידות, להרים לי כל מיני, את פיתום ואת רעמסס, שכל יום שהיו בונים, למחרת היו באים, היה מתמסמס, היה נופל, עוד פעם בונים, עוד פעם, את פיתהום, התהום היה בולע. הייתי נותן להם דברים שהיו באמת מפתחים את מצרים בתעשייה, בכל מיני דברים, בפיננסיה, כל מיני דברים פיננסיים. מה נתתי להם עבודות בשדה? מה נתתי להם חומר לבנים? זה לא חבל. היו לי כאלה עבדים טובים. יכולתי באמת להנות מהם ולענות את כל מצרים מהם. לקחתי אותם. אני בעצם הרסתי את מה שהיה לי ביד. וזה מה שאומר הפסוק. ויהי בשלח. וואי, 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 וואי. למי? לפרעה. למה? בשלח את העם ולא ידע כמה הם עם, כמה עם נבחר העם הזה, כמה העם הזה כישרוני, כמה העם הזה מפותח, איך לא ניצלתי את המוחות הנפלאים שלהם לפתח את מצרים, לעשות אותה אימפריה, אימפריה עולמית, והפכתי אותה סתם ככה, לכו תעבדו בשדה. זה כאב לו, זה פירוש אחד. ויהי למי? לפרעה. אבל יש רבותינו שדורשים ויהי צער לעם ישראל, ויהי בשלח פרעה. חבל שעם ישראל מחכים עד שפרעה, מי שילח אתכם? פרעה שילח אותנו. פרעה שילח אותנו? השם יתברך, הוא הוציא אותנו. ויהי בשלח פרעה את העם, שהעם חושבים שפרעה שילח אותם, ולא יודעים שהכל זה משמיים, מכוון, הכל מודרך, מכוון. בני אדם לפעמים קורא להם איזה צער מסוים, שמגרשים אותם, והם לא יודעים שהגירוש הזה, זה בעצם, זה מעט השם. השם הוא עושה את הדבר הזה. והדבר הזה מביא להתפתחות נפלאה מאוד. ולא יודעים, הם חושבים, אתה יודע, הוא גירש אותי, הוא עשה לי טובה שגירש אותי. עשה לך טובה. אני עשיתי לו, אני הבאתי לו מכות נמרצות, עד כדי כך שהוא היה חייב לשלח אתכם. בעצם, תסתכל על המסובב, ולא על הסיבה. אלא תסתכל מי שסובב את הסיבה. ומסובב הסיבה זה הקדוש ברוך הוא, שהוא עשה את הדבר הזה כדי להוציאם מארץ מצרים. ויהי בשלח פרעה את העם, אומר המדרש, הדאוד הכתיב, פתאום המדרש מקשר שני פסוקים, שלכאורה אליהם שום הסבר. יש פסוק בירמיהו, הנביא, ירמיהו הנביא, לפני שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל לגלות, בזמן חורבן בית המקדש, בזמן נבוכדנצר, אז כתוב, אומר לו הקדוש ברוך הוא לנביא ירמיהו, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. מה הקשר? הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. הדאוד הכתיב, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. הדאוד הכתיב, הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זו. מה הקשר בין הנושא הזה של גלות ישראל אחרי חורבן בית המקדש שהחריב נבוכדנצר והגלה את עם ישראל לבבל, לבין הגאולה של ישראל שיוצאים מארץ מצרים ויבשלח פרעה את העם? מה הקשר ביניהם? זה לא מובן. אבל המדרש רוצה לעשות הקבלה, להקביל את שניהם. איך עם ישראל עומדים לצאת לגלות? לפני שיוצאים לגלות, אומר להם ירמיהו, יוצאים לגלות, אין מה לעשות. נגזרה גלות על כלל ישראל. ואז עם ישראל צריכים לצאת לגלות. אבל אומר הנביא ירמיהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת גלולותייך, לכתך אחריי במדבר. תדע לך, ישראל, האהבה הזו, איך יצאו ישראל מארץ מצרים? 2 מיליון, 3-4 מיליון, יצאו מארץ מצרים או יותר. איך יצאו ישראל מארץ מצרים? בגלל דבר אחד, ההסכמה שהייתה ביניהם, היא בעצם, היא הביאה את היציאה. איזה הסכמה? כל אחד אומר לשני, תשמע, משה רבינו אומר שצריכים לצאת, איך נצא? מאיפה? לאן יוצאים? למדבר. לאן אני יוצאים? למדבר. מניין אוכל? מניין מים? איפה? מה נוכל להספיק? כתוב גם צדה, ויסעו את בצקם תרם יחמץ, וגם צדה לא עשו להם. איך נוכל להסתדר? היה קשה להם. כל אחד שאל את השני, מה אמר לו חברו? אל תדאג אחי, אני מבטיח לך. אתה רואה, יש לי פה ממיה. אם אני אצטרך לחלוק איתך את הממיה, אפילו אם אצטרך למות, אני אחלוק אותך. אני לא אראה אותך למות לפניי. אני אחלוק איתך את הממיה. יש לי פה, אתה רואה את המצע הזאת, בצקם תראה מיחמץ, אני מבטיח לך, את זה אני אחלוק איתך. כל אחד אמר לשני, אל תדאג. אמר, אם ככה, אם יש לי אהבה כזו, יש לי אהבה כזו, שמוכן לחלוק איתי אפילו את הדבר שיכול להביא אותו לידי מיטה, אומר, אם ככה, אני הולך. אני הולך עם בני האדם שיש כזאת אהבה, שלום, רעות, אני הולך. וכך עם ישראל יצאו כולם מארץ מצרים באהבה. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר בארץ זרועה. איך יצאתם מארץ מצרים? מה שהוציא אתכם זה אהבת כלולותייך. האהבה הזו שאהבתם אחד את השני, זה בעצם מוכנים לצאת כולם באהבה. לפני שיצאו עם ישראל לגלות, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, לך תאמר להם, האהבה הזו שהייתה ביניכם, איזה אהבה? כתוב באיכה, במגילת איכה, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היו לברות למו. כך כתוב. באים רבותינו שואלים, איך ייתכן לקרוא לאישה שלוקחת את הבן שלה, מבשלת אותו, חותכת אותו, מבשלת אותו, ואומרת, אומר להם הנביא, ידי נשים רחמניות. זה אישה רחמניה, שהיא מוכנה, אדרבה, תגיד לבנה שיחתוך את הרגל שלה ויוכל אותו, ובעיקר שלא בשום פנים ואופן שהיא לא תראה במיטת בנה. והיא הולכת בשביל להחיות את עצמה, היא הולכת לבשל את בנה. זה קשה מאוד לומר, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, אלא רבותינו מסבירים את המדרש הנפלא הזה, שעם ישראל הגיעו למדרגות גבוהות מאוד בזמן החורבן, שלא היה מצור, לא היה אוכל בירושלים, והיו מלקטים ממש מבין תלפיהם של הבהמות, כל מיני סעורים, כל מיני חיטים, כל מיני זרעונים, משהו, אולי איזה זרעון של תירס או משהו, כדי לעשות מזה משהו, לחיות את נפשם. המדרש מסביר את הדבר שבעצם הנשים הרחמניות, שמה שכתוב שבישלו ילדיהן, באיזה אופנים בישלו את ילדיהן? אישה אחת, הבן שלה, יום אחד לא היה אוכל, יום שני גם אין שום דבר מה לאכול. אומר לה הבן שלה, אמא, אין לי כוח ללכת ללמוד לבית ספר, לתלמוד תורה, אין לי כוח ללכת, כי לא אכלתי כבר יומיים, מה אני אעשה? אז האמא אומרת לו, בני, אני מבטיחה לך, תלך, כשאתה תגיע מהבית ספר, אתה תמצא פה, אני אעשה כל מאמץ, ואני מכינה לך איזה פיתה קטנה, שתוכל להשביע את נפשך. אני אלך, אני אתרח לכל מיני עורבות, לכל מיני דירים, וכל מיני מקומות, שדות, קרמים, אני אלקט, ואני אכיל לך, אני חייבת. הילד הלך לבית ספר לתלמוד תורה שלו, ככה עייף יגע, והאימא יצאה ללקט, ומלקטת כל מיני זרעונים מדירים, מכל מיני עורבות, מכל מיני מסדות, לוקחת מלקטת, עד שהצליחה ללקט איזה חופן של זרעונים, לקחה את זה, תחנה את זה, לשה את זה, אפתה את זה, ואמרה, זה יהיה בשביל הבן. היא לקחה איזה עשבים, מה שהיה, איזה משהו לאכול, אבל את הפיתה הזאת היא הכינה בשביל הבן שלה שיגיע מהתלמוד תורה. אבל מה קרה? השכנה, הבן שלה מת מרעב, עשו לוויה, חזרו מהלוויה. יש אחת המצוות, סעודה הראשונה של האבלים שצריכים לאכול, חייבים לעשות אותה, את הסעודה הזאת, חייבים לעשות, קוראים אותה סעודת הבראה, חייבים לעשות מאנשים אחרים, לא מתוך הבית, לא מהאבלים. הסעודה הזאת חייבת להיות לא מהאבלים, לא מכספם ולא מי. למה? כדי שבני אדם יעשו חסד עם האבלים. עכשיו, האישה הזאת מסכנה, הבן שלה הלך, היא אלא מי שיברי אותה, כלומר לתת לה סעודת הבראה, ואלא דופקים השכנים אצל האישה הזאת, אומרים לה, תראי פלונית, הבן שלה הלך, אם את יכולה, אם יש לך משהו כדי לקיים את מצוות סעודת ההבראה, מה שקוראים אותה, להברות את האבל, את האבלה הזאת, מסכנה. יש לך משהו? אמרה להם, יש לי רק פיתה אחת שהכנתי. אבל מכיוון שיש מצווה בא לי ידך אל תחמיצנה. הבן עדיין עוד לא הגיע, אבל המצווה עכשיו הגיעה לידי. מצווה בא לי ידך אל תחמיצנה. אני צריכה לתת את הפיתה הזאת שהכנתי עבור בני. אני אתן אותה עבור האישה הזאת כדי לעברות אותה. כדי לתת לה סעודת עברה. הלכה ונתנה את הפיתה הזאת למי? לשכנה שלה כדי לעברות אותה. לנחם אותה. בא הבן שלה מהבית ספר. אומר לה, אמא, אני כמעט לא יכול לעמוד. יש לך משהו, הכנת לי, הבטחת לי שאני בני, תאמיני, הכנתי לך. אבל השכנה נפטר הבן שלה, והייתי חייבת לעברות אותה. נתתי לה את מה שהכנתי לך. אז אין אוכל. הילד מיד צונח לארץ ומת. מת הבן שלה. אומר הנביא, על זה מקונן הנביא ואומר, ידי נשים רחמניות, זאת האישה הרחמניה הזאת, מה היא נתנה לשכנה שלה? נתנה לה פיתה? לא. לא נתנה לה פיתה, היא נתנה לה את הבן שלה. היא כאילו שבישלה את הבן שלה והכילה אותה. למה? כי זה האוכל שהבן שלה צריך לחיות בו. אז מה היא הכילה אותה? היא הכילה אותה את הבן שלה. כלומר, את הפיתה שהוא צריך לחיות בה, היא נתנה לה, אז נמצא שמסכן, אין לו מה לאכול. אז הנה, זה מה שהנביא צועק ואומר, ידי נשים רחמניות, בגלל הרחמנות היהודית שלה, שהלכה ונתנה לנחם את חברתה, נתנה את הפיתה, את הלחם שלה, נתנה לחם שלה, בן שלה, נתנה, כאילו שהיא לקחה את בנה, ובישלה אותה, בשביל מה? כתוב בפסוק, ידי נשים רחמניות, בישלו ילדיהן, היו לברות, מה זה לברות? לברות, להברות, לעשות סעודת הבראה. וזה הפירוש. אומר הנביא, בזמן החורבן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגיד להם באוזניים, אל תדאגו. אני מבטיח לכם, בגלל האהבה הזו שאתם אוהבים אחד את השני, ואתם מוכנים אפילו עד כדי כך כאילו לבשל את הבן שלכם, ולתת אותו בשביל המצווה של סעודת הבראה לנחם את השכינה, אני אחזיר אתכם. כה אמר השם, ובגלל זה עם ישראל זכו לצאת מארץ מצרים. זה מה שהוציא אותנו. כי היינו נשארים. רוצים, משה רבינו אומר, אלא, לכין, להתכונן, יוצאים. מה יוצאים? לאן יוצאים? מאיפה? מאיפה אוכל? מאיפה זה? מאיפה מים? איך נלך? במדבר? מה? איך נצא? אבל כל אחד אמר לשני, אל תפחד, אני איתך. אני איתך, אני לא אשאיר אותך למות. אני אחצה את האוכל שלי, את השתייה שלי, אני אתן לך. זה נקרא אהבת כלולותייך. האהבה הזו. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, החסד שיצאתם מארץ מצרים, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זה חסד. וזה החסד הזה, לא נפסק מעם ישראל. לא נפסק. נגיד, משל, משל, לא משל, יש הלכה פסוקה שבעצם אם שניים היו הולכים במדבר ויש להם כל אחת המים שלו כדי לשתות, כדי להספיק להם, זה יספיק להם עד שיצאו מהמדבר השממה, אין מעיינות, אין מים, אין להשיג מים. שניים שהיו הולכים, ההלכה היא הלכה קובעת שמצד הדין, אם בן אדם, למשל, אחד מסכן, ישפח לו הממיה שלו בתוך המדבר, עכשיו לחזור הוא לא יכול לחזור, להשיג מים לא יכול להשיג, להגיע ליישוב הוא לא יכול להגיע, כי בלי מים הוא יתייבש. עכשיו, לחברו יש בדיוק מספיק בשבילו. מה הדין? האם הוא צריך ללכת, לתת לו חצי מהמים שלו? אז יש מחלוקת בין רבי עקיבא, בין פטורה. יש מחלוקת חכמים. בין פטורה אומר, ישתו שניהם, יחלק איתו, ואל יראה אחד במיטת חברו, אפילו ימותו שניהם. עד שבא רבי עקיבא ודרש, מה פתאום? חס ושלום, למה שימותו שניים? ואהבת לרעך כמוך, אבל אם אתה תצטרך למות, אתה לא חייב. עד כאן תחום שבת. אם אין אפשרות שתשיג מים, אז מותר לך לשתות את המים שלך, אפילו אם הוא יצטרך מסכן למות. מה לעשות? אבל אתה תשאר בחיים, כי כתוב בתורה, ואהבת רעך כמוך, אבל לא יותר ממך, רק כמוך. כמוך. אבל יותר ממך לא, זה דרש רבי עקיבא. וכך הלכה נפסקה, שבדיוק, אדם חייך קודמין. בתורה אומרת, חייך קודמין. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, לא שימות בהם. עכשיו, נגיד משהו. קרה מקרה, ובני האדם הלכו באמת במדבר. קרה מקרה. ואחד נשפח לו המים, והשני יש לו את המים שלו כדי לשתות עד שיצא מהמדבר. זה יספיק לו בדיוק. חברו עכשיו אומר לו, מה אני אעשה? אומר לו, אל תדאג, אני חוצה איתך, אבל נמות שנינו. אומר, אני לא יכול, לא מסוגל. אני רוצה לתת לך, יהיה מה שיהיה. הלך, הוא שותה קצת, הוא שותה קצת, שותה קצת. נגמר המים, גמרנו. יצטרכו למות שניהם, יתייבשו. קרה נס, בדיוק עברה איזה עגלה שיש לה מים למכור במדבר. קנו מים, וברוך השם, הם חיו. והגיעו לחוב מבטחים לעיר. בא האדם הזה שנשפח לו המים, והוא משבח את חברו, אתה יודע, לא היה לי מים לשתות, והוא נתן לי מים. שמשמורתו, איזה בעל חסד, הוא נתן לי מים. אומר לו חברו, תגיד, סלח לי, מה אתה אומר? מה נתתי לך? כן, נתת לי מים לשתות. אני נתתי לך מים לשתות? כן, בוודאי. נתת לי חצי מהמימייה שלך. נתת לי מים. אני נתתי לך מים? תסלח לי. לא נתתי לך מים, אני נתתי לך את נשמתי, את חיי אני נתתי לך. אל תגיד שנתתי לך מים. תספר שאני נתתי לך את החיים שלי. למה? כי הוא היה מת. אם לא היה הנס הזה שפתאום בא איזה עגלה עם המים, היו מתים. אז הוא היה מת. אז נמצא שאני נתתי לך, לא נתתי לך מים. הוא אומר, נתן לי מים. אז אני חסד. זה בעצם רבותיי, עם ישראל. עם ישראל, הם נותנים, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. נותנים את החיים שלה. היא נתנה פיתה? היא לא נתנה פיתה. מה היא נתנה? נתנה את החיים של הבן שלה. ידי נשים רחמניות, בישלו ילדיהן, בשביל מה? בשביל המצווה לעברות, בשביל לנחם, בשביל לתת לעשות חסד עם השכינה. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר, החסד הזה שלכם עם ישראל, אני לא אשכח אותו לעולם. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זו. ובחסד הזה, עם ישראל יגאלו. זה החסד שיגאל את ישראל כאשר יאהבו אחד את השני. באהבה אמיתית, באחווה אמיתית, עד כדי כך שאחד מוכן עד כדי כך למסור את נפשו בשביל השני, אז אומר הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן גאולתכם. זה הזמן של הגאולה שלכם. עכשיו אני אגאל אתכם. ואתם תחיו. זה בעצם מה שאומר הפסוק, ויהי בשלח פרעה את העם, אתה יודע איך הם יצאו? איך יצאו? הלוך וקראת, זכרתי לך חסד נעורייך, כל אחד אמר, אני אחצה איתך, את המצא שלי אני אחצה איתך, אני אחצה איתך את הממייה שלי, אם כן יכלו לצאת מארץ מצרים. וזה בעצם מה שאנחנו רואים כאן בפסוק, כתוב ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותם בדרך הטבעית הרגילה. איך הוציא אותם? ולא נחם אלוהים דרך ארץ, אלא דרך ניסית. הכל ניסים. הוציא אותם דרך המדבר, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. הלכו דרך המדבר. מה יש במדבר? אין מה לאכול, אין מה לשתות, אין מכבסה, אין נעליים, אין בגדים, אין כלום. מדבר שממה. מה אין להם? אין להם מלא, כלום. לא זרעים, לא כלום. מאיפה יחיו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אלמד אתכם שאתם תחיו ותהנו ותאכלו ותשתו ותהיו בריאים ללא מרפאות ותהיה לכם בגדים ויהיה לכם מזגנים ויהיה לכם חימום. הכל יהיה לכם. איך? איך יהיה לנו בתוך מדבר שממה? אני אלמד אתכם שאני בעצם המנהיג את העולם, המחיה את העולם, ואתם לא תצטרכו לדאוג בשום פנים ואופן, לא תצטרכו לדאוג לשום דבר אחר. זה בעצם הדרך שצריך בן אדם לקחת לעצמו הלוך וקראת באוזני ירושלים למור. הדבר הזה רבותיי חייב להיות לנו אור לחיים, שבעצם עם ישראל החיות שלו זה ניסית. אנחנו נמצאים בתוך למעלה ממיליארד, מיליארד, אנחנו שש מיליון, שבע מיליון, לא יודע עד כמה הגענו כבר, בעזרת שם הלוך וגדול עד כי גדל מאוד, אבל כמה סביבנו, לא מאה מיליון אלא מיליארד, שהם חס ושלום, הם רוצים שלא נשאר בעולם. לא, לא, לא מוכנים שעם ישראל נשאר בעולם. וגדול הרועה שהוא שומר אותנו. השם שומרך, השם צילך, מראה להם על אף, תראו, הם יתפתחו ויעלו והכל ימשיכו להתפתח. לא רק ש... הם חיים, אלא מתפתחים. התפתחות עד כדי כך שאפילו עמים זרים מבקשים מאיתנו, בואו תתנו לנו, תלמדו אותנו מה שעשיתם, תמכרו לנו את הטכנולוגיה הזאת, את הדבר הזה. עמים גדולים, אימפריות גדולות. והדבר הזה זה ניסים. זה נס, זה לא טבעי רבותיי. שעם ישראל באו בעורם בחוסר כל, רדופים, עזבו את עיראק, יצאו מסכנים ערומים, עזבו את לוב, עזבו את טוניס, עזבו את כל מיני מקומות, באו, לא יכולו לקחת איתם כלום. עזבו את ספרד, לא לקחת איתם כלום. והקדוש ברוך הוא פתאום גידל את עם ישראל, רומם את עם ישראל, ויש להם כל טוב. זה הכל רבותיי. הקדוש ברוך הוא שומר, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. נכון, אנחנו נראים כאילו אנחנו ודאי מפתחים טכנולוגיות, אנחנו מפתחים, אבל צריך לדעת שהשם יתברך, הוא שומר אותנו, כי הרבה 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 יושבים וטוחנים, אצלהם מתחנות איך לעשות שחס ושלום עם ישראל לא ימשיך להישאר בעולם, אבל לא מצליחים, אנחנו ממשיכים להתקיים, וזה בעצם האהבה של עם ישראל, ועל ידי זה אומר הקדוש ברוך הוא, צרפו איתי גם כן איתכם, שאני בעצמי, איך, וזה בעצם מה שאנחנו לומדים כאן, ויהי ושלח פרעה את העם, מה עשה פרעה? כתוב, וגם ערב רב עלה איתם. פרעה הרי אמרו לו, דרך 3 ימים נלך במדבר, נחוג, וזה, מה עשה פרעה? שלח איתם כמה מאות אלפים של ערב רב. הוא הכין אותם לפני כן, תראו בדיוק מה הם עושים. והערב רב הזה, שעלה עם עם ישראל, הם גילו בעצם, הם גילו שעם ישראל כבר לא רוצים בשום פנים באופן לחזור, הם מתכננים כבר, כמנו, הליכה ולא חזרה, ואז כתוב, וחיזקתי את לב פרעה, כל זה הקדוש ברוך הוא עושה, בשביל לעשות עוד איזה נס גדול מאוד, וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, ויקב ידע בפרעה, כתוב, פורש. אז כתוב כאן, שהקדוש ברוך הוא, לפני יציאתם מארץ מצרים, ויקח משה, את עצמות יוסף עמו, כי השביע את בני ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. משה רבינו אומר, איך נצא? הרי אי אפשר לצאת. יש שבועה של יוסף הצדיק, שישביע, אם לא יעלו את ארונו, את עצמותיו, מארץ מצרים, אין יציאה לבני ישראל, לא יוכלו לצאת. ואז, משה רבינו מחפש את ארונו של יוסף. אומר הפסוק, ויקח משה את עצמות יוסף. על זה אומר המדרש, חכם לב ייקח מצוות. בשעה שעם ישראל היו הולכים, וממלאים את עצמם בכסף וזהב, מאת המצרים. מה היה עושה משה רבינו? היה הולך מחפש את ארונו של יוסף. הלך לחפש מצוות, את המצווה לקחת את ארונו של יוסף, כי השביע השביע. לא מוצא. שואל, שואל, שואל. לא יודעים איפה ארונו של יוסף. יש אחת שהיא נשארה מאז. מאז קראו אותה סרח בת אשר. הלך משה רבינו שאל אותה, ואז משה רבינו לקח את הארון בעצמו, היה גיבור חיל מאוד מאוד, לקח את ארונו של יוסף, משה רבינו. ובזה הצליח משה רבינו להוציא את כל כלל ישראל מארץ מצרים. ואם משה רבינו לא היה מצליח להוציא את הארון, היו נשארים, לא יכולים לצאת. למה? כי השביע השביע את בני ישראל. זה מה שכתוב, חכם לב ייקח מצוות. לכאורה, גם ישראל הם קיימו מצוות. כל יהודי שהלך אצל מצרי, הרי זה ציווי של הבורא יתברך, נמצא שהוא קיים מצווה ללכת, ושאלו, איש מתרעו ואישה מתרעו, תאק לחסב וכל זהב וסמלות, אבל יש מצווה אחת, שהיא שווה את כל המצוות שלכם של הרווחת, אתם הרווחתם כסף, זהב, אספתם, אספתם. זה מצוות, נכון? אבל זה מצווה שיש לך הנאה ממנה. אבל ישנה מצווה שאין שום הנאה, רק תרחה, ואתה תורח לקחת ארונו של יוסף, זה תרחה בשבילו. זה שווה את כל המצוות. לקח כנגדם, את כל המצוות של כלל ישראל, הוא כלל בעניין הזה של ארונו של יוסף. לפעמים אדם עושה מצווה אחת, אבל המצווה הזאת היא שווה מיליארדים של מצוות. איזה מצווה? מצווה של מסירות נפש, מצווה של תרחה, מצווה שאדם אין לו הנאה ממנה, רק פשוט למען עם ישראל. אם אתה עושה את זה למען עם ישראל, המצווה הזו יש לה ערך עליון כמו מיליארדים של מצוות. וזה לכן נקרא משה רבינו חכם לב ייקח מצוות. השם יגאל את עמו ישראל, יברך את עמו ישראל בברכת השלום. ברוך השם, אמנם אנחנו מצפים שתהיה הגאולה הקרובה, אבל הגאולה בלי השלום אלא ערך שיהיה רצון שהשם יערה עלינו שלום בקרוב. נזכה בעזר השם שיהיה לנו שבת שלום, ונזכה באמת לקיים השבת הזאת, שבת מיוחדת. בספרים הקדושים מרימים את השבת הזאת, שבת שלה, אצל האדמורים, עושים טישים ענקים ותפילות ושירה, באמת שירה, להרגיש שאנחנו יצאנו מארץ מצרים. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, בפרשת השבוע. חורף חם, בכל חי.
Yakoyt meyam loyes Hoy so Yehudo Yehudo lekreshoy Yisroel mam sheloyso Betzeis Yisroel bimi Yisroel Beis Yakoyt meyam loyes Hoy so Yehudo Yehudo lekreshoy Yisroel mam sheloheso Hayom ro'o vayonois Hayarden yisoev leyohoi Nehorim rokduche yeilim Gebois kivneitoi Hayom ro'o vayonois הירדן יסויב ליוחוי נהורים רוקדוכי אלים גבויס כבני צוי
Yeshua Hashem, Mashiach, hine ze boi, oto, kom Mashiach, oto, oto, kom Mashiach, hine, hine ze boi.
יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה לכל מאזיני רדיו כל חי, ערב שבת קודש פרשת בשלח, שבת שירה, נס קריאת ים סוף. אבל עד שמגיעים לנס הזה של קריאת ים סוף, יש בינתיים דבר אחר שבו אנחנו מצטיינים כל השנים. פלגנות, מריבות, מחלוקת. זוכרים את הסיפור של יוסף ואחיו? כמה שהם התנצלו אחר כך וביקשו בצדק, סלח לנו, מחל לפשע עבדי אלוקי אביך, וגם אביך ציווה ושתסלח להם, לא עוד שהוא לא ציווה, אבל שמו בפיו. מאז ועד היום הזה, אנחנו עוברים אצל דתם ואבירם, מי שמך לישר ושופט עלינו על הורגני, אתה אומר, כאשר הרקת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. עכשיו אני מבין למה סובלים, מכיוון שכל כך מריבות, כל כך מחלוקת, גם כשהוא הגיע סוף סוף לפרעו ואומר, שלח את עמי, אבל פרעו בפעם הראשונה לא הסכים לשלח, ולא בפעם השנייה, מי מתקיפים? מתקיפים את משה ואהרון. למה הבאשתם את רכינו לתת חרב בידם להורגנו? משה ואהרון נתנו חרב בידם להורגנו. ולמה תמית אותנו בצמא, ולמה תמית אותנו ברעב, וניתנה ראש ונשובה מצרימה, וכל הזמן רק ריב וזה, ומגיע קורח לשיאו. מה אתם המצאתם את כל הדברים האלה מלבכם? וזה שום דבר לא אמיתי. מחלוקת ומחלוקת בלי סוף. רק הגענו לקריאת ים סוף לפני הנס הגדול. עומדים על שפת הים, לפי דבריו של משה רבנו, קודם כל הוא בא להרגיע ואומר, ויאמר משה לכולם, אל תיראו, אל תיראו. ולכל אחת מהקבוצות המפולגות ביניהן, הוא אומר דברי תשובה, לכל אחד יש מענה. יש כיתה אחת שאומרת, אנחנו חוזרים מצרימה. אומר משה רבן, אתם לא חוזרים מצרימה, כי אשר הייתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אין אמרו נלחם, אומר השם ילחם לכם. אין אמרים נצעק, נתפלל, אין לנו נשק אחר. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. לאלה שאמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה, קיבלתם תשובה, התייצבו. אלה שאמרו נקפוץ לים, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כי אשר הייתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לכל אחד ואחד יש את המענה שלו. ואיש מהם לא ציפה לתוצאה שאכן התרחשה בסופו של דבר. פתאום השם אומר אל משה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. איפה ישאו, איך ישאו, הרי יש ים, אין דוברות, אין ספינות, אין גשרים, אין אונייה שתבוא ותמשה את הטבועים מהמים. אומר השם אל משה, אחמתך על הים ורקעהו, והים נבקע לחרבה, והמים להם חומה ממינם ומשמונם. איש לא ציפה לדבר כזה, כי לא היה גם דבר כזה. היו הרבה אנשים, מה שנקרא חוקרים בתנך, שניסו להגיד, נו טוב, היה אז גאות ושפל, גאות ושפל. משה רבנו ידע את הסוד הזה של גאות ושפל, ופרעו וכל חילו וכל העם המצרי לא ידע את זה. משה ידע. איך אפשר להתעלם מזה שזה נס אדיר, מה שהיה פה? אומרים גאות ושפל. אתם כבר הייתם פעם את ים סוף בשפל כזה, שיכולים לעבור מאות אלפי אנשים את הים בחרבה, בלי גשר, בלי סירות, בלי דוברה, בלי ספינות, בלי כלום? איפה נשמע דבר כזה? תעמדו פעם על שפת ים סוף מבוקר עד ליל, מישהו יעמוד כל השנה במשמרות. אף פעם לא קרה דבר כזה שהיה מגיע לשפל כזה. ילדים מבתי ספר עד היום לומדים סיפור כזה שהיה פה גאות ושפל. בזמן שמשה עבר עם בני ישראל היה ים בשפל, פרעה נכנס בספונק, קפץ לתוך הגאות, הוא שכן על גבול מצרים. הוא חי שם, הוא רואה את הים, הוא רואה את הנילוס, הוא רואה את כל זה, הוא לא יודע, הצבא שלו לא יודע, רק אנחנו החכמים הגדולים. משה ידע בדיוק, הוא רואה צון יתרו, הוא ידע את הדקות של הגאות והשפל שלא היה ולא נברא כמוהו. ניסים אדירים. פעם הראשונה שאתה שומע את הביטוי, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, כתוצאה מזה, ויראו עם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כל הספקנים, וכל אלה שהטילו שאלות, וכל אלה שהתפלגו לארבע מחנות וארבע כיתות שונות, כל אחת הציעה הצעה אחרת. אף אחת לא העלתה בדעתה להציע את הפתרון האמיתי. הפתרון האמיתי היה שבני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה. והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. היד השם תקצר, היפלא מהשם דבר, את כל מה שכל המפלגות לא ציפו ולא חזו, זה בדיוק מה שהתרחש. כי ישועת השם כהרף עין, וממנו לא ייפלא דבר. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. כל חי אונליין, 93fm.co.il